אני לפני שאני מתחיל בדברים, אני הייתי אולי אחרי שהכוח לרב שישו, אני חושב שבעומק הדברים, המסקנה של כל מה שהרב דיבר עליו, זה בעצם מונח ביסוד ההיגיון העברי השימתי, שהוא בעצם היצירה העמוקה של מרן הנזיר לצל, שבעצם כל ההיגיון העברי הוא שמע מתוך עומק פנימי של חדירת אינסוף לתוך המוגבל והסוף. זה הנקודה היסודית של כל ייסורי הנפש, של כל הסיבותים ושל כל השיטה הגדולה. אבל אני באמת, היה לי ספק מה בעיקר לדבר, אני חושב שהרב, שהרשות אותה לי קצת, אם נתעסק באמת בגלל דיוני של משמעות של ההיגיון העברי השני, לעומת ההיגיון האידיאלי, המערבי, העיוני, התיאורי, או ככה קצת, הייתי תורא לזה הנזיר שלי, הדברים שלי בתוך דברים, אחרי הדברים המוכים של הרב של רשות. אתחיל בכל אופן בדברים שהם קצת יותר זיכרון, אישי שלי מהפגישה עם הדמות המופלאה הזאת. של הנזיר, רשמתי לגבי כמה דברים. ראשית כל, נזיר בכלל זה דמות מופלאה, האישיות של הרב מרן דוד הכהן, הנזיר, דמות מופלאה מאוד. וכבר הפסוק אומר, איש כי דור נדר, איש כי יפליא דור נדר, נזיר להזיר להשם, יפליא דור נדר, ברמב"ם, הלכות הפלאה, המופלאות, ששם יש לנו הלכות נדרים והלכות נזירות. והנזיר באמת היה אישיות מופלאה, בכל, במראה, בדיבור, במחשבה, בהנהגה, בכל מה שאפשר לתאר. אני ככה אכניס אתכם אולי קצת למופלאות של הנזיר, מבחינת איך אני הגעתי ומה אני ראיתי שם בתוך כל הדברים המופלאים האלה. אני חושב שחסד עשה איתי מי שהכיר לי לראשונה את הנזיר, זה היה הרב יעקב פילבר, מי שמכיר. שהיה גם ראש הישיבה לצעירים לפניי. אני הייתי בחור בישיבת בני עקיבא כפר הרואה בסוף כיתה י' ומתוך קשר קודם עם הרב פילבר באתי לירושלים אחרי שגמרו את הלימודים בישיבה ללמוד עד סוף הזמן בישיבה הגבוהה מרכז הרב. וכיוון שהכרתי את הרב פילבר אז קבענו איזה סדר לימוד בשעות אחר הצהריים והוא ככה ספורט רוחני כזה, החליט לקחת אותי למורה ורבותיו, מורה ורבותי הישיבה, לרב צבידה זכר צדיק לברכה, ואחר כך לנזיר. על הרב צבידה הוא אמר לי, בוא נלך לרב, ניכנס, היכרות, פגישה. להיפגש עם הנזיר, הוא לא אמר לי שום דבר, הוא רק אמר לי, אני צריך פה להיכנס פה לאיזה בית, אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי לו, נעים, אני לא מכיר, אמר לו, בוא, בוא. אני חושב שהוא רצה להדהים אותי בפגישה, עם הצורה של הנזיר אפילו, לא רק עם כל מה שאחר כך. ואולי נזכיר לכם סיפור אחר כך, שהרבנית סיפרה לנו פעם, יש את הרב, יש את חבר כחבר ממש בעניינים בחלקם פה. נכנסנו לבית, ומי שלא יודע, הנזיר הוא היה פרוש מהעולם, יושב בחדרו, שהוא גם היה בית הכנסת וגם בית המדרש, ולא יוצא מהבית כולו, בהתמסרות טוטלית, כולית, לעניינים שהוא מחפש אתם. כולו היה חד משמעי בכל הדברים שלו, הכל בכוליות. ואני זוכר שנכנסתי לבית ופתחנו את הדלת ונכנסנו לחדר שלו. היום רגילים לראות אנשים עם שיער ארוך, אחרי התקופה הביטניקית וההיפית של מה שנקרא ה-60s, שנות ה-60 למיניהם. בזמנו לא ראו דבר כזה, בן אדם עם שיער ארוך גולש כזה על כתפיו. ואני זוכר שנכנסתי לחדר, ואם אני יכול להגיד, נתקע נשמתי. אתה רואה בן אדם, עם כולו, כיוון שהוא ראה את הרב פילבר, אז הוא שמח בפגישה, נהרה שפוכה על פניו. שיער גולש ארוך אז הוא היה לבן, אבל עם ריצודי זהב, הוא היה אדמוני, עם יפה עיניים. זקן לבן ככה, הייתי אומר, מאורגן ומסורק כזה, יפה מאוד ככה, רחב, יפה.
עיני תכלת בהירות בתוך משקפיים מגדילות, שאתה רואה שם טוהר השמיים דרך העיניים האלה, והכל ביחד זה איזה מין דמות מדהימה. ואני עמדתי ככה המום, ואחר כך הוא התחיל לדבר אליי. הדיבור שלו גם כן, זה היה אחר מכל מה שכל אחד יודע. הוא היה מדבר לבן אדם בגוף שלישי, או בגוף שלישי רבים. בכלל לא הבנתי שהוא מדבר אליי. מי אתם? גם על עצמו היה אומר אנחנו, לא היה אומר אני. הדיבור היה אחר, והדברים אחרים, זה היה משהו באמת מופלא מאוד מאוד. גם הסגנון, גם הכל כזה, כל עבה כזה, נעים, עמוק מאוד. ודיבור מדוד ושקול לאט, אתה מרגיש שהדיבור בא תוך כדי המון מחשבה מסביב ככה. אני חושב שגם בשיעורים שלו, הדיבור של השיעורים היה מאוד מורכב. אני לא יודע אם אחר כך יצא לנו, לפעמים היית רואה שהוא ממשיך לדבר, כמו שהרב הזכיר פה, המחשבות שלו, היה ממשיך לדבר את השיעור דרך נחבות. לפעמים היה מדבר, והיה אומר איזה מושג, והיה אומר, נגיד, הדברים קדושים, מתעלים, וממשיך את היד שלו למעלה, והמשך הדיבור הוא דרך היד בכלל. אתה לא שומע את הדיבור, אבל אתה שומע כל כך הרבה בכל מה שמסביב לכל מה שיש. גם הלבוש שלו היה אחר, גם המראה שלו היה אחר, גם הרב שהרשוב הזכיר פה, הוא היה כותב תשובות ככה קצרות מאוד מאוד על איזה דפים שהיו לו מונחים ככה בתקופה הזאת. הדברים היו חווייתיים נפלאים, מעט מופלאות של פגישה עם אישיות מיוחדת במינה. אני חושב שהמופלאות גם הייתה החיפוש, קודם אמרתי טוטלי, אני חושב שכל מה שהוא עשה זה היה משהו כולי. הוא סחב את עצמו פנימה בחיפוש מתמיד כל החיים, בשאיפה מתמידה כל החיים, לחיפוש אמת דרך כל מיני לימודים של תורה ודרך כל מיני דברים, והכל היה בצורה טוטלית ממש. אני זוכר שהייתי אוהב לדבר, היה פה בישיבה מסתובב הרב שרשוב הזכיר בזיכרונות, באמת אני עוד לא החלטתי מה אני אעשה שאני אהיה גדול, ונראה לי שאני צעיר ורענן, למרות שאתמול חגגתי את יום ה-60 שלי. אני זוכר שפה היינו בישיבה לפני עשרות, עד 120, כן, עשי עברנו. פה בישיבה ישבנו לפני עשרות בשנים, והיה השמש רב אברום לב שטרסברג, היה השמש עוד מזמן הרב זתר, והיה יהודי תמים ממיוחד ממנו, זה ערב שלם אפשר רק לספר עליו, על התמימות ועל ה... מיוחדות שלו, ולא ניכנס לדבר הזה.
הגבלי.
מה?
קראו אותו הגבלי.
כן, הגבלי. היה קצר רגליים, נמוך קטן, ידיים ארוכות וכל מיוחד, והיה מתפלל. זוכר שהנזיר, זוכר צדיק לברכה, היה חולה, והיה עושה את המשברך לחולה, רב דוד בן אוסנת, וכאלה צעקות וכאלה דברים. אני הייתי אוהב כל פעם לשאול אותו, והוא היה שוכח שהוא אמר לי את זה פעם, והיה חוזר מחדש, אם הוא זוכר את הנזיר, איך הוא למד פה. הוא היה מספר, רב דוביץ, ככה היה בכזאת התפעלות. הוא היה מספר לי איך הוא יושב שם אחורה, במשך שנים אני חושב, לא זז כמעט מבית המדרש. אמרתי לו, מה זה, איפה ישן? הוא אומר לי, על הבנק, הוא היה מדבר ביידיש, על הספסל. מה הוא אכל? הוא אומר לי, פה הביאו לו אוכל. הוא לא אכל כמעט, הוא אמר לי. בשבת היו מביאים לו תפוח אדמה ועוד משהו מבושל, אני לא יודע מה. פה בבית המדרש, הוא אומר לי, שנים היה יושב ולומד, שהוא בא כבר לארץ. זה חלק באמת מהטוטליות, מהכוליות של האיש ככה בהתמסרות, עד הסוף. הלימוד ככה, והחיפוש מתמיד, ובכל מה שהוא עסק. אני זוכר באחד מהדיבורים אחרי פטירתו, אני לא זוכר אם זה היה בשבעה או בשלושים, בא ידיד נוער שלו, הזכיר אותו הרב שרשוב, מי שהיה נשיא המדינה אז, רב זלמן שזר, או בשו, שהם, לא יודע, הם הכירו, אבל בכל אופן למדו יחד בישיבה בפטרבורג כבר, ואחרי זה גם נפגשו באוניברסיטה, אני כבר לא זוכר, אני חושב בגרמניה, בפרייבורג. ואני חושב שהוא סיפר שהם היו גרים ביחד בחדר. וסיפר הנשיא שזר, ראשית הוא סיפר פעם איך שהוא הכיר מחדש את הרב דוד, אולי אחר כך במשך הדברים זה הסתדר לי. אבל אני רוצה רק נקודה מאפיינת אחת ככה, שבאמת ההתמסרות הקולית לדברים שעסוקים בהם בחקירה וחתירה עמוקה 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 לאמת. הוא סיפר שהנזיר היה הפחד של הפרופסורים באוניברסיטה. ולא חס וחלילה בגלל שהוא היה איזה דמות, אני יודע מה, עוקצת או מחפשת רע, בדיוק הפוך. אומר, היום נותנים את ההרצאה שלהם. והוא למד אז על משנתו של ביקורת התבונה התורה, או בכל אופן של קאנט. הוא אומר, הוא היה חוזר לחדר, ובמשך שעות, הוא אומר, הוא היה מסתובב בחדר, משחזר את השיעור ומנסה להבין אותו לעומקיו, לבדוק אותו. ולמחרת הוא היה ניגש לפרופסור ושואל אותו, והם לא ידעו לענות לו לרדת לעומקים שהוא הגיע אליהם בחקירה ובחתירה, ואומר, הם פחדו ממנו. נדמה לי שהוא אמר שאחת הסיבות שהוא רצה ללכת ללמוד בספק אצל הרמן כהן לפני שהחליט אצל הרב, בגלל שהרגיש שהם לא מספיק יורדים לעומק דעתו. ואולי פה אנקדוטה מעניינת, אנחנו באינו עם שיעור באורות הקודש, שזה גם כן הייתי רוצה ככה להזכיר בכמה מילים את המיוחדות של כל השיעור ואת כל האווירה סביב השיעור, משהו מיוחד במינו. פעם אני זוכר שבאנו לשיעור, לפני השיעור יצא מישהו מהזהו, ואני עוד הייתי צעיר ככה, אבל הזקנים של השיעור, רבי סטלונסקי או מי, אולי אפילו רבי יוחנן, אני לא זוכר, שאלו את הרב, מי זה היה פה? הם ידעו בלי שמי שהיה פה, אני לא ידעתי, אחר כך שאלתי אותם. היה שם פרופסור אוגו ברגמן, שהיה ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, שמואל אוגו ברגמן. ידען גדול מאוד, כותב מיוחד, עמקן מיוחד. ואנחנו ידענו שגם הוא קצת מקורב לתורת הרב זצ"ל. אז לפני שבאנו לשיעור, בדיוק הוא יצא מדיבור עם הרב, עם הנזיר. אז שאלו אותו אם הוא בא לשאול על תורת הרב. הוא אמר, לא, הוא בא לברר דווקא סוגיות בקאנט. אז הוא בא אחרי שנים דווקא אל הרב בשביל סוגיה בקאנט, להבין את העומקים של המחשבה הקנטיאנית אצל הרב הנזיר. אני חושב שהמוכנות הטוטלית שלו זה גם הדברים שהרב שרשוב הזכיר, את הפגישה שלו עם הרב. הוא מתאר את הדברים האלה, מתוארים, אפשר למצוא אותם גם ביומן של נזיר רחב פה, ויש בהקדמה לאורות הקודש בחלק ראשון, את הפגישה עם הרב, את כל הדברים, אין טעם לחזור על דברים שהם מוכרים וידועים, או אפשר למצוא אותם במקום אחר. אבל אני חושב שהנקודה המעניינת זה ההחלטה החד משמעית של הנזיר, ומי שיודע את כל הדרך הארוכה שלו בחיפוש שלו, שהוא שמע, הוא כותב שהוא בא להיפגש עם הרב אחרי שהוא טבל בנמי הריים, מצויד בשערי קדושה, ספר שערי קדושה שהיה אצלו, וכולו ציפייה וחיקיון כמו שהוא כותב, והגיע ומצא את הרב ובנו עסוקים באיזו סוגיה הלכתית, ואחר כך הם דיברו איתו על פילוסופיה היוונית, ואמר שלא הסביע כל כך נפש היודעת את הדברים במקורותיה. זה גם מקום אולי נזכיר. ואחר כך הוא על משכבי בלילות לא שכב לוי ומתאר. כל עולמו על כף מוזניים, אם הוא הולך עם הרב או שנוסע ללמוד אצל הרמן כהן, את הקנטיאניות החדישה יותר, את הדברים החדשים. ואז הוא כותב שבבוקר הוא שמע את הרב מסתובב במסדרון, ואומר בניגון מיוחד את העקידה שלפני התפילה, בשיר וניגון עליון, ואקשיב ואשמע ואהי לאיש אחר. אחר כך הוא כותב למשפחה, יותר ממה שחיפשתי מצאתי לי רב, וזהו, עזב את כל התוכניות האחרות, ובחוויה עמוקה, הרגשה פנימית, אני אחר ואני הולך לפה. אפילו היה לו ספק אם להפסיק את כל הלימודים, ואני חושב שהרב עודד אותו להמשיך לגמור את הדיסרטציה, כלומר את עבודת המחקר שלו, לקבל את התואר המסודר האוניברסיטאי על ההיגיון העברי השימי. ואחר כך יבוא אליו, ואז באמת כעבור שנים יבוא, ואז המשיך את הישיבה המיוחדת שלו פה למשך שנים, עד שהרב עודד אותו להביא את ארוסתו, שחיכתה לו, ראיתי ביומן, הוא כתב כמו רחל לרבי עקיבא, 12 שנה, מאז שהכיר אותה בבית דודו, בדרך לפטרבורג, עד שאחר כך הגיע הנה ובנו את ביתם. אני הייתי רוצה לעוד דבר מאוד חשוב ככה, באמת אם אני מתכוון לנזיר ככה, כמו שלהנתי צעיר ככה, באמת באתי לישיבה, ואנשים אמרו לי שאני אבוא לשיעורים של הנזיר. אני חשבתי שיש דברים אחרים ללמוד לפני שהולכים לשיעורים של הנזיר, שאלתי מה לומדים שם, אמרו לי, רואה את הקודש, אמרתי, את הקודש. קודם נלמד, אני יודע מה, הדברים קצת יותר פשוטים, אחר כך נגיע לשם. בכל אופן, פיתו אותי חבריי, ואני הלכתי לשיעורים, והשיעור זה היה משהו באמת מיוחד במינו, משהו... יש כל הסגנון של השיעור, הנזיר היה מצד אחד, ובמופלאות של האישיות, מצד אחד דייקן ומסודר עד לאחד. מי שעובר על הספר הזה, לא קל לעבור עליו, אבל אפשר. ורואה את הדייקנות המדעית המסודרת של הנזיר. הוא לוקח פה את כל המחשבה הישראלית, כל הפילוסופיה וכל הקבלה, ומעביר לנגד עינינו באיזה מין סקירה מופלאה בחלק השני של הספר, את כל חושבי המחשבה בישראל, מצליח למצות בעמוד או שניים את האמירה כולה של הספר הזה לעומת ספרים אחרים, יש דברים שנזקקים קצת יותר, יש ספרים לפחות, ואת ההתפתחות המחשבתית, עד שמגיעים כאילו לאיפה שאנחנו עומדים היום, באיזה מזכירה מסודרת, מופלאה, שבדרך יש באמת שיטות שהן המשר, ושיטות שצריכים להגיד שלא ככה אנחנו חושבים וכו', אבל הדברים מופלאים, והדייקנות וההערות, ואני זוכר שם לקש מהרב יוחנן, שהיה אחד מהשלוחים שלו, שיביא לו את הדפוס הראשון של הספר הזה לכבוד השיעור הבא. בגלל שהנזיר היה אומר בזמנם, היום הדפוסים זה מצלמים, בזמנם כל דפוס היו עושים מחדש את האמהות ואת ה... וכל דפוס הוא אמר מוסיף טעויות על קודמיו. יש גם הגעה שמתקנת, אבל תמיד הוא רצה את הדפוס הראשון בשביל לעמוד על המיוחדות של ה... אז שאת אני הייתי רוצה לתאר תיאור של השיעור. יש תיאור יפה שכתב בזמנו אפרים יאיר, מטירת צבי, פרסם בעמודים, אחר כך אולי גם אתם פרסמתם.
לא,
מופיע גם בדודי בצבי. יפה מאוד. הוא מתאר ככה את האווירה שלו, אני זוכר את אפרים יאיר, הקיבוצניק מטירת צבי, הגדול מאיתנו ככה, בא ככה ללמוד ולראות את הדברים. אנחנו היינו באים לפני הזמן, והזמן של השיעור היה בשעה 8. בחדר של הנזיר היה חדר לא גדול במיוחד, היה שולחן גדול באמצע, כיסא עם מוסעד כזה שהנזיר היה יושב עליו, והיה קצת מקומות סביב השולחן ששם היו הוותיקים והזקנים, הרי הם חזוק על המקומות, היה עוד אפשרות לספסל מימין, ספסל משמאל, ששם יושבים עוד אנשים, וגם לצידו ככה מספר כיסאות שאנחנו הצעירים, שלא זכינו לראות את פניו, מהצד היינו יושבים ככה, על יד הנזיר, היה מקום שמור לדוצנט, פרופסור חיים ליפשיץ, שהיה מיודד ותעריר את המתעמדי הרב, וגם רב נפתולי שטרן היה יושב שם, שהוא היה עם הנזיר בעריכת הכתבים, ואם יזמן, הוא סיפר לנו על סיפורי מופתי ממש, בזמן עריכת הכתבים היינו כל פעם ככה, הייתי חוזרים מהשיעור עם רבי ישראל צבי מלכיאל, מי שמכיר שהוא משפחה חסידית, הוא אומר רב נפתולי, נו רב נפתולי קצת מויפסים, שיביא לנו קצת ציפורים, והוא סיפר מה דברים מופלאים, גם על העבודה וגם על הדברים. והנזיר היה נכנס, אני לא יודע להגיד, אבל בשתי שניות לשמונה, מתיישב הכיסא שלו ושתק רגע, ומחכה שבחדר ממול היה שעון אורלוגין, שיצפס את הציוד, זה הצפצוף, של שמונה, ושם התחיל שמונה, היו מתחילים את השיעור. אז השיעור עצמו גם כן היה מופלא מאוד, איך לקרוא, וקוראים את הפרק, ואת השם של הפרק, ואת זהו. לא מתחילים שיעור לפני שמעוררים את הבינה, צריכים לשאול את השאלה. בינה, היה אומר לנו, שנקראת מה, אחד הכינויים בספירות, ואם אתה לא, אין לך חפצות של דת, אם אתה לא חפץ דעה, אם אתה לא שואל, לא תבין, ולכן לשאול, והיו מנסים לשאול, על כל מיני דברים בפרק, על מנת להגיע להבנה של הפרק אחרי הקריאה של הדברים. והסגנון של העברת השיעורים היה מיוחד במינו, שמאוד מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד הנזיר כולו שאיפה לרוח הקודש, לנבואה, לאינסוף. גם לראות אותו, זה היה לראות איזה משהו ארטילאי כזה, מרחף, זה היה משהו מאוד מיוחד. ומצד שני, הדיוק לשיעור, היה איזה כוננית מצידו הימני ככה, שלה היו מונחים הספרים לשיעור. ולקראת כל שיעור היה מכין, אני לא אגזים, עשרות ספרים. לפעמים אפילו 30 ספרים. ואני הייתי עם הצעירים יושב שם בצד, ולפעמים הרב חיים ליפשיץ לא היה, ואפילו אם היה, אז לא נעים לו להטריח אותו. הוא היה רוצה את הספרים לשיעור. הם מסודרים לפי סדר רץ, מהרחוק לקרוב, לפי סדר השיעור. והוא היה מדבר בגוף שלישי, היה אומר, יביא הספר או יוציא הספר, היית מוציא לו את הספר. הספר היה תמיד עם סימניה, מוכנה. ואם זה היה ספר עם אותיות צפופות, שלא ייקח זמן, גם היה איזה קו שמציין בדיוק איפה הזו. לפעמים במהלך השיעור הוא כבר עבר והסביר דברים שהוא חשב להביא אותם דרך איזה ספרים, היה אומר לי, ידלג. שאני אדלג על איזה ספר ואני אביא לו את הבא אחריו, או ידלג שניים ואני אביא לו את הבא אחריו. כלומר, הוא יחזיק בראש את כל הרשימה של הספרים שעומדים לו פה בצד לשיעור. והשיעור היה מאוד מיוחד. היה מסביר מושג, מביא אותו מכל המקורות שכתובים אותם. איך הם כתובים בכל מיני מקומות, פותח את הספר, מקריא בלשונו. עכשיו, מה זה להקריא בלשונו? אם זה מחוכמה ישראלית, זה פשוט, מביא קורא קורא ספר. שהיה קורא ספרים של חושבים מחושבי אומת העולם, פילוסופים זרים. מי שכתב בלטינית, הוא קרא אותו בלטינית, והסביר לנו. מי שכתב בגרמנית, בגרמנית. יוונית, ביוונית. היה מקריא את המקור ומתרגם. אלא אם כן היה קשה להשיג תרגום, וזה חושב שאלה הדברים כאלה כמעט. אני זוכר שאפילו פעם הוא הקריא משהו בספרדית. אז מישהו שאל אותו, הרב יודע גם ספרדית. אז הוא אמר שמי שמצוי בלטינית, בשפות האירופאיות, אז ספרדית הוא יודע, הוא אומר דרך אגב. הוא אומר, אני לא יודע לדבר, אני רק יודע לקרוא ולכתוב. כלומר, הוא מכיר את השפה לדבר, הוא לא יודע. טוב, הוא גם לא יודע אם ידברו אליו, עד כמה הוא יבין, ככה נדמה לי שהוא אמר. רק הוא הסביר לו מישר שהוא למד ספרדית בגלל שהוא רצה ללמוד על משנתו של סרוונטס, בעל המחבר של דון קישוט, דון קיחוטה, אני יודע מה אנחנו קוראים לו. אז אמרנו, זה היה ספר ילדותי. הוא אומר, לא, לא, רשקול, אומר, הספר הזה הוא גם כן ספר עמוק מאוד עם הקצוציות ואירוניה חברתית, אבל אמר שסרוונטס גם כתב דברים מסודרים רציניים, ובשבילו הוא גם למד ספרדית, ללמד אותנו על היסודיות המדעית המדויקת בחתירה לאמת, שאתה חושב ללמוד את כל השפות האלה כדי לקרוא את קאנט בגרמנית ואת כל הפילוסופיה העתיקה בלטינית ואת היוונים ביוונים בשביל להכיר אותם לאמיתתם, לאשורה, מתוך חפיצה עמוקה לאמת, דבר מדהים. והתמדה שצריכה התמסרות לדברים האלה, דברים שממש קשה לרדת לעומקם ולהבין אותם. השיעור היה בנוי בצורה כזאת שהרב היה מזכיר את המושגים שהרב מדבר עליהם. אחרי שמזכיר את המושגים מקבלים תמונה, זה כמעט לא צריכים להסביר את הדבר עצמו, זה כבר כאילו היה מוסבר מעצמו, וככה היה כמה מילים ככה של דיבורים סביב הנושאים האלה והדרכה של הדברים. גם בשאלות שהיו שואלים אותו כבר היית רואה על מה הוא הולך להעמיק בשיעור, או מה הוא, אם היו שואלים שאלה שהוא מתכוון לענות עליה בשיעור, תוך כדי השיעור היה מנענע עם הראש, כן, שהשאלה טובה וטוב ששאלת. ואם זה דברים שהם כנראה נראו לו שלא בדיוק ברצף המבנה של השיעור הזה, היה עונה על המקום, על השאלה ששאלת, היה עונה על המקום. זה עכשיו אנחנו נסגור פה את הנושא הזה, ואחר כך נמשיך לדברים אחרים. אני זוכר שהשיעורים היו מאוד מאוד מרוממים. מבחינת הישיבה הוא היה מזכיר מושגים בחוכמה פנימית ואמר שלא נבעל, שזה רק המסגרת או רק הכלים, החוכמה הפנימית צריכים להיכנס אליה. אני זוכר שהיה אומר לנו, תסתכלו על החדר של אהרון, רואה ספרים, כל ארבעת הקירות ארון הספרים. והיה אומר לנו, תראו, כל הספרים של הנגלה הם סגורים בארונות זכוכית. והספרים של הניסטר הם גלויים. בגלל שהניסטר שומר על עצמו, כאילו זה שהארון מגולה, זה לא מה שיפגע בנסתרות של הדברים, ושל, היה אומר, אם נוגה אז פוגה, כלומר אם פוגה אז נוגה, אם חז וחלילה מישהו נפגע מדברים, סימן שהוא נגע בדברים, והנגיעה היא באמת העמקה הפנימית שבאמת מחברת את האינסוף לתוך הסוף וכו' וכו'. אני זוכר עוד דבר מדברי, באמת הוא קצת הכניס אותנו לפתח של השאיפה בכל אופן להתחקות על תורת הנסתר ועל מושגיה ועל ערכיה ועל ההבנה שזה הדברים באמת המאוד מיוחדים על סליחי נבואה שצריכים לצמח בדורות האלו, ושהכל באמת יהיה בנוי על גם העמקה בתוך הדברים האלה. אני זוכר שסיפר הנזיר, לא הנזיר, הנשיא שזר, גם כן באחד, אני לא זוכר אם זה הספד ב-30 או ב-7, או בהזדמנות אחרת, שהוא סיפר שהוא היה, כלומר, הרבה שנים היה בהיכרות קרובה עם הרב, עם הנזיר, גם בישיבה בפטרבורג, וגם אחר כך הם גרו ביחד, ואחרי זה נפרדו דרכיהם, והוא לא, שנים אומר, הוא חיפש אותו ולא לא, לא מצא אותו. מאוד עניין אותו מה עלה בגורלו של העילוי הזה, של הבן אדם העמקן המיוחד הזה, וסתם היכרות קרובה. והוא סיפר שהוא הכיר את פרופסור גרשון שולם, שבאמת היה חוקר קבלה ידוע, ושאל אותו אם יש מקובלים יוצרים בדורות האלה. אמר לו כן, וסיפר לו על מישהו שלפי התיאור, אולי גם אמר את השם, שזר אמר, זה דוד פלד שלנו. וזה הביא אותו מחדש לפגוש, אומר, הוא ישר הלך, שאל איפה אפשר למצוא אותו. אני לא זוכר אם כבר היה בבית, או שפה פה בישיבה עוד היה. ובא אליו, ובאמת הוא אומר, הייתה שמחה מיוחדת, ומה שהרב הנזיר הקריא פה על היומן, על התקיעות המיוחדות, יש את זה גם מעדותו של הנשיא שזר, שכותב שהוא היה בראש השנה, זה כנראה זה היה בשנה שהוא בא לארץ וראה את הזהו, והוא בא פה לישיבה, ושזר, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, היה לו אולי, הייתי אומר, נשמה דתית עמוקה, הלמייסטי שלו לא היה בדיוק, היה מנהיגי תנועת העבודה, ועורך הפועל הצעיר, ועוד דברים כאלה, לא הייתי אומר מקובלות דתית שאנחנו היינו מצפים, אבל מי אנחנו למדוד כליות ולב. בכל אופן, אם היית בא להגדיר אותו מושגים של היום, יהודי ככה חילוני, עם מסורת ועם עמקות אישיותית, ועם באמת כישרון ספרותי וידיעות מסודרות, אבל ודאי לא היית מגדיר אותו בתור הבן אדם הדתי. והוא כותב שהיה בראש השנה הזה, והוא היה בתקיעות השופר האלה, והוא אומר שהוא לא כותב על זה בגלל שאי אפשר לכתוב על זה. הוא אומר, זה היה משהו מופלא שלא אינו ניתן לתיאור. אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל משהו בא בסגנון הזה. אי אפשר לתאר את מה שהיה שם בתקיעות השופר האלה, בדברים האלה של הנזיר. באמת הדברים היותר חשובים שהנזיר בסופו של דבר חשב עליהם, עשה אותם לבד מעריכה של כתבי הרב שהעניקה לנו את אורות הקודש. גם זה באמת, הייתי אומר, המורכבות של האישות, מצד אחד המופלאות השואפת לאינסוף, הנזירות, השאיפה לקודש, שהקודש הוא לא מוגדר, לא שייך בגודר. הוא כולו באינסוף. ומצד שני, השיטתיות הנצרכת. והוא כותב בדברים שלו שאחרי שהוא ישב פה אצל הרב הרבה זמן, ואחרי שהוא כבר דווקא נפשו ברב, עזב עוזה עולם ומלואו, וישב פה בבית המדרש פה ולא זזה ידו מיד הרב, אמר שאחרי זמן הוא בא אל הרב, אמר לו שיש פה איך. יש פה מהות פנימית, יש פה איזה קדושה. אם יש גם איזה מה, אם יש גם איזה תוכן, אם יש איזה סידור מסודר של דברים, הרב אמר לו, כמובן. אז הוא אמר שהוא ביקש מהרב, אם הרב יוכל לתת לו את הכתבים, ושהוא יוכל באמת לראות מה השיטה המיוחדת של הרב, אמר לו, נתן לו, ואמר שהוא שמח עליו, וגם שמח על זה, בגלל שהרב אמר שהוא, הוא אומר את הדברים, לחם חום כי יום ילוקחו, הסידור הוא לא, הוא זר לו, הוא רוצה ככה לייצר את זה. וטוב שהנזיר, הוא מוצא לעצמו את העניין ואת הזה, הוא לסדר את הדברים, אז הוא כתב שהוא בא לרב ומצא את הדברים, מה שמובא באורות הקודש חלק שני, הקודש הכללי, הטוב, אחריות העולמית, אחדות הכוללת, הטוב הכללי, התעלות העולם. מה מסר לרב את הדברים כשיטה? הוא רק אומר שהרב הוסיף לו עוד איזה עניין שלפי דתו פחות היה מודגש בדברי הנזיר על שלמות והשתלמות, אז כתב שם הנזיר בימם בכל אופן, ששאלת הרב ומצא את הדברים במקום אחר, תלמידו של הרייבד, והרב הסביר לו את ההפרש בין הדברים וכו' וכו'. באמת הדבר, הנקודה היותר עמוקה והיותר שיטתית בדברו, בעניינו של הנזיר, באמת התפיסה המחשבתית, הרעיונית, הפילוסופית, המיוחדת, שהגדירה את התרבות הישראלית, או את המחשבה היהודית, או המחשבה הישראלית, מחשבה עברית, בניגוד למחשבה אחרת, המדעית או הפילוסופית העתיקה, ואני חושב שעל זה קשה להיכנס, אבל כתוב לא כלום אפשר. ראיתי אולי איזה שניים, שלושה משפטים רק ככה, שיכניס אותנו לדברים. בגדול אני חושב, זה דברים שקצת אמרתי בהתחלה פה, באמת אנחנו, כל יסוד התרבות המחשבתית הרעיונית התורנית שלנו, היא לא באה מתוך חיפוש וחקירה שאנחנו מחפשים פה את חידות העולם ואת הצורה שאנחנו רוצים להצביע בה, אלא מאמירות, חזונות, חזיונות, נבואות שבאות אלינו, ואנחנו לומדים אותם, ומתוכם מצליחים לבנות לעצמנו תבנית עולמית, שזה איזה מין כזה פלישה של האינסוף לתוך הסוף והגדרה של דברים. אני הייתי קורא איזה שניים, שלושה משפטים. ראשית כל, הנזיר בהתחלה כותב שהדברים האלה הם ניתנים להבנה כשיטה. ההיגיון העברי שמעיו, לא עיוני. אני חושב שגם שקוראים את הנזיר, שקוראים אותו צריכים לקרוא אותו בניגון, או במי שקורא אותו ולא יודע איך הוא אמר אותו, הוא פחות יבין אותו. אני ממש אנקדוט, יש לי אחות שגדולה ממני בשבע, שמונה שנים, ואני זוכר, היא הייתה סטודנטית באוניברסיטה, והייתה חכמה, עדיין חכמה. ויום אחד היה בעיתון, איזה רעיון, אני חושב של הסופרת גאולה כהן, עם הנזיר. ואני הייתי בחור צעיר בישיבה, ואני קראתי את הרעיון הזה וכולי התמוגגות. והבאתי את זה לאחותי, תקראי איזה יופי, והיא קראה, והתפלאתי שהיא לא התרוממת מעצם הדברים. אז אמרתי לה, את לא, אז היא קראה לי, מה יש פה? אז אני אמרתי לה, עכשיו אני אקריא לך את הדברים. וקראתי לה את הרעיון, באיך שהנזיר אומר את זה, לפי איך שאני אומר. אמרת, עכשיו אתה קורא את זה, זה בכלל משהו אחר. אני חושב גם שקוראים את הדברים שלו, כל משפט ששומעים אותו, זה עוזר מאוד להבין, זה משהו אחר. ההיגיון העברי שמעי הוא, לא עיוני. זה לא שלא תבינו לא נכון, לא שאין בו עיון, אבל לא שבא מתוך עיון. אקוסטי, לא אינטואיטיבי והסתכלותי. כלל גדול זה הקובע תכונת החוכמה העברית, והנותן מפתח לרוח הסוד העברי, ניתן לידע, להודיע ולהיוודע במקצוע מדעי חדש מדויק. תלמוד ההיגיון השמי העברי המתחלק לשניים לפי תבנית ההיגיון לרוחו, ההיגיון השמי הכללי וכו' וכו'. אני הייתי רוצה איזה משפט לשניים ככה שקצת יביא אותנו בתור דברים. אני קורא עכשיו מתוך המאמר השני פה של הספר, המאמר השמי שנקרא. ההיגיון העברי שמעי נבואי. שומעים נבואות, התגלויות, הם המפתח לחוכמה. אותם אנחנו לומדים, על פיהם אנחנו יודעים מה לעשות. זה מגדיל את העומקים ואת האפשרויות של הבנת האמת של העולם. האמת ההסתכלותית תמיד תהיה בגודל ההסתכלות האנושית. הפתרונות שהיא תפתור יהיו בגודל יכולת החשיבה האנושית, תמיד הם יהיו נתונים לתוך המגבלות של המגבלה, לתוך החוקיות, לתוך כל מה שאנחנו נמצאים בו, בתוך ערכי הפיזיקה והחומר. האמת היא מהעצמיות שהיא מעבר לדברים, ומשם אנחנו צריכים לקבל את העומק של האמת, ומשם אנחנו מחפשים. ורק כך כותב הרב, ההיגיון העברי הוא שמעי, נבואי. שתי השקפות עולם הן, או בדיוק, יש השקפת עולם והאזנת עולם, הקשבה. הראשונה, כאילו ההשקפה, מיוחדת להיגיון היווני, האלילי, העיוני, המונח ביסוד המדע המערבי. זה לא סתם, לא ניכנס לדברים, אבל האלילות חיפשה לראות. היא רצתה גם לראות את האלוקי, והיא ציירה אותו והקטינה אותו, ובאמת לכל הסגנון של החשיבה, הוא הלך בעקבות הדברים האלה. התיאוריה, ההסתכלות, הצפייה בעולם ובמעשיו עומד בראשו של ההיגיון האחר. לא כן ההיגיון העברי, ששמעיו, אינו צופה בעולם, ואינו רואה בו אלוקי עולם כאילו בעולם, אלא שומע חוקי עולם, מקשיב למצוות הבלתי נראה והבלתי צפוי אשר דברו נשמע כמו בנבואה. צריכים להבין את זה בעמקות ובעניין, צריכים לעבור פה את כל הדברים, והם באמת מאוד מצריכים עיון, מחשבה והליכה לאט לאט עם לעקוב אחרי הערות המחכימות. סיפר לי פעם הרב אושע רבינוביץ' שהוא מכיר בן אדם שמערה אחת של הנזיר בספר כל הנבואה עשה את הדוקטורט שלו. דוקטורט? עשה ספר, פתח הערה של הנזיר עם כל הספרים המובאים והצליח להגיע לדברים. מה שהנזיר אומר, עכשיו לא להבין לא נכון, זה כאילו מקטין את היכולת של ההסתכלות והחשיבה, חס וחלילה. העיון הוא בא בעקבות השמע. השמע מביא אותנו למה לחשוב, מה לעשות. העולם שלנו, יש פרק שלם שנקרא פה הדמיון המתדמה. מה שאנחנו רואים בעולם פה, אנחנו יודעים שהוא רק חלק מתופעה עמוקה יותר. אנחנו מחפשים תמיד מעבר למה שאנחנו רואים את העומק של הדבר ששם הדברים נמצאים. באמת אני חושב ככה, כבר עבר הזמן שלפי מה שרציתי, לפעמים הייתי יוצא משיעור של הנזיר, לרחובות ירושלים, והייתי מרגיש שאני מרחף על המדרכות של גאולה. היית נמצא באיזה מין אווירה כזאת מרוממת, מרוממת. אתה חייך בעולמות ואתה לא מסתדר עם ההליכה ברחובות ועם הגבוליות של כל העולם.